בפעם הקודמת התחלנו לעסוק ב... בואו נקטוף את הפירות מכל הסדרה הזאת שעשינו עד עכשיו, ואני מזכיר שהמטרה בעצם הייתה לבחון את שאלת חופש הרצון, ההיפותזה שקיימת לנו אפשרות לבחור באופן חופשי, בכלים מדעיים, אם באלפי השנים מאז שהשאלה הזאת עלתה, היא השתייכה לספירה הפילוסופית, שפילוסופים שונים הביאו עמדות שונות לגביה, מכוח טיעונים פילוסופיים, פסיכולוגיים כאלה או אחרים. בדור האחרון מתחילה להישמע הטענה שניתן להכריע את השאלה הזאת בכלים מדעיים. זאת אומרת שמדעי המוח נותנים לנו אפשרות לבדוק את שאלת חופש הרצון במעבדה. לא רק שמתחילה להישמע הטענה הזאת, אלא יש תחושה, לפעמים לפחות יש לי איזושהי תחושה שנוצר כמעט קונצנזוס, שלא רק שאפשר לבדוק את זה במעבדה, אלא כבר עשינו את זה ואנחנו כבר יודעים מה התשובה. והטענה של חוקרי מוח רבים, לא כולם, אבל רבים... הטענה של חוקרי מוח רבים... אני אפשר רק להשתיק שם, אני אשתיק את זה. הטענה של חוקרי מוח רבים זה שאנחנו בעצם כבר יודעים בידיעה מדעית שאין לנו בחירה חופשית, שהאדם הוא יצור דטרמיניסטי. יש קולות שונים שיוצאים נגד העניין הזה, וזה כנראה גם תלוי במקומות ובאופנות, מתברר שגם במדע הדברים האלה משחקים תפקיד. אבל עדיין אני יודע, אני שומע מסטודנטים, אגב אחת הסיבות שכתבתי את הספר הייתה פנייה של כל מיני סטודנטים במדעי המוח שקיבלו את התחושה שאנחנו בעצם כבר יודעים הכל, הסוגיה הזאת הסתיימה, סיימה את דרכה ההיסטורית, ואף אחד לא טרח להציג בפניהם את הצד השני או את האפשרות שגם למרות כל הממצאים שיש בידינו היום עדיין יש מקום לטענה שיש לאדם בחירה חופשית. ואמרתי שאולי אני אוסיף עוד משפט לפני שאני נכנס לעניין, אמרתי שכהיפותזה מתודולוגית, זאת אומרת כהנחה מתודולוגית, אני מקבל את זה לחלוטין. זאת אומרת, אני חושב שמחקר של מדעי המוח צריך להתנהל מתוך ההנחה שאין לנו בחירה חופשית. בגלל שרק כך אפשר להתקדם ולבדוק תופעות בצורה סיסטמטית. אם אנחנו מניחים שיש לנו בחירה חופשית, אז בעצם אנחנו לא יכולים לבדוק כמעט שום דבר. כי כל פעם כשאתה מקבל איזשהו ממצא, אתה תמיד יכול לתלות אותו באיזושהי בחירה של הבן אדם, ולא בתגובה מוחית כזו או אחרת. הבאתי לזה את הדוגמה של ויטליזם בביולוגיה, ואמרתי שזאת הנחה מתודולוגית מאוד פוריה ומועילה. הכשל הוא כאשר הופכים הנחה מתודולוגית פוריה לטענה אמיתית על העולם. זאת אומרת, טענה אמיתית על העולם זה משהו אחר מאשר הנחה מתודולוגית פוריה. זה כמו שאין טעם להניח את קיומו של הקדוש ברוך הוא כאשר בודקים או עושים ניסויים בפיזיקה. בגלל שכל אירוע שיקרה פה אני תמיד יכול להגיד, טוב, זה קרה כי הקדוש ברוך הוא אמר. ואז אין לי שום סיבה לנסח חוקים קבועים שמתארים את התופעות ה... הפיזיקליות, כי אין חוקים קבועים, פשוט הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחליט מה ואיך יקרה. ופיזיקאי מניח כהנחה מתודולוגית שאין קדוש ברוך הוא. אין קדוש ברוך הוא, כל מה שמתנהל כאן מתנהל לפי החוקים הקבועים, ואז הוא מנסה לזקק את החוקים הקבועים מתוך התופעות, הוא מתבונן בתופעות ומנסה לזקק את החוקים ששולטים עליהם. אבל זה הנחה מתודולוגית טובה ופוריה, זה עוד לא אומר זאת טענה על העולם. כטענה על העולם, אני לא מקבל את זה למשל, כהנחה מתודולוגית, כן. אז יש בהרבה מאוד מקומות, כמעט אני חושב בכל המקומות, שבהם יש עימות בין עימות עין, בין מדע לבין תפיסות פילוסופיות, תיאולוגיות, דתיות, ברוב המקומות האלה, אם לא בכולם, בעצם מדובר בטענה פילוסופית מול הנחה מתודולוגית. והאנשים שמדברים בשם המדע, פשוט עושים את הקפיצה מהנחה מתודולוגית לטענה על העולם. וכאן יש איזשהו סוג של קשר. או לטעון שאם זה מתודולוגית עובד, סביר להניח שזה גם המצב בעולם. אבל זאת כבר טענה פילוסופית שאפשר להתווכח עליה. זה לא טענה מדעית. במישור המדעי זאת הנחה מתודולוגית ולא תוצאה. אותו דבר אני אומר ביחס לרצון החופשי, זאת הטענה בעצם שאני רוצה להראות אותה, שגם במסגרת הרצון החופשי אני מקבל לגמרי שמחקר של מדעי המוח צריך להניח כהנחה מתודולוגית שאין לנו בחירה חופשית. שהעסק מתנהל בצורה דטרמיניסטית עם תגובות מוחיות, כן, פעולה ותגובה במישור המוחי, הנוירוני, הנוירולוגי. אבל זה עוד לא הופך לטענה על העולם שאין לנו בחירה חופשית, ומי שעושה את הקפיצה הזאת בעצם נדמה לי שנכשל באותו קשר שדיברתי ביחס לויטליזם ועוד. עכשיו, איך להראות דבר כזה, או איך אני, אז א', אני לא בטוח שצריך להראות דבר כזה, מי אמר שלא, אלה שטוענים את הטענה ההפוכה צריכים להראות את מה שהם אומרים, אבל בואו ננסה להבין את זה בכל זאת. אז בפעם הקודמת התחלתי לדבר על ניסוי ליבט, וניסוי ליבט בעצם בקצרה אומר כך, אני מושיב בן אדם ליד שולחן שיש בו כפתור, ואני אומר לו, מתי שאתה מחליט תלחץ על הכפתור, מולו רץ שעון, והוא רק צריך להודיע, על הראש שלו יש EEG שבודק מתי מופיע ה-RP, כן, ה-Readiness Potential, שזה איזשהו עירור חשמלי שמקדים את, את הפעולה הפיזית. עכשיו, אז אנחנו בעצם יודעים מתי הוא לוחץ על הכפתור, שזאת הפעולה הפיזית, אנחנו יודעים מתי ה-EEG הראה לנו שהתעורר ה-Readiness Potential, כן, מתי הפיק החשמלי הזה קרה. מה שאנחנו לא יודעים, וזה מה שהכי חשוב בעניין הזה, זה לדעת מתי הוא החליט. מתי האדם החליט בראש שלו ללחוץ על הכפתור. אין לנו דרך למדוד את זה, פה אנחנו תלויים בו. ולכן מה שעשה ליבט, הוא ניסה לשאוב מהאדם עצמו את הזמן של ההחלטה. מתי הוא קיבל את ההחלטה? ואז הוא בעצם האדם, תוך כדי שהוא יושב ליד השולחן, הוא צריך להסתכל בשעון שרץ מולו, והוא אימן אותו, זה לקח זמן, זה לא כל כך פשוט לעשות את זה, אבל הוא אימן את הנבדקים לדווח מתי הם קיבלו את ההחלטה. זה כמובן היה לפני הלחיצה בפועל, שזה ברור. השאלה הגדולה, האם רגע קבלת ההחלטה קדם ל-RP או שהופיע אחרי ה-RP? וזה כמובן הנבדק לא יכול לדעת, כי אנחנו מתעדים את זה דרך ה-EEG. הוא לא יודע מתי יש לו RP בראש. ועכשיו אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, האם ה-RP שמופיע אצלו בראש זה אחרי רגע ההחלטה, ואז זה בעצם אומר שיש בחירה חופשית, כי אני מחליט, כתוצאה מזה נוצר RP, ואז היד נשלחת ולוחצת על הכפתור, זאת אומרת ההחלטה מניעה את התהליך הזה, זה תמונה של בחירה חופשית, או שה-RP מופיע לפני רגע ההחלטה, ואז זה בעצם אומר שה-RP הניע את התהליך, והתחושה שאני מחליט, או רגע ההחלטה הסובייקטיבי שלי, הוא בעצם סוג של אשליה. כי אני לא באמת החלטתי, הנסיין יכול היה לדעת שאני אלחץ עוד לפני ההחלטה. זאת אומרת שלא ההחלטה קבעה את זה, אלא ה-RP קבעה את זה. וההחלטה זה איזשהו סייד אפקט, כן? זה איזשהו, איזושהי תופעה נלווית, אפיפנומנה, מה שקראתי, תופעה נלווית לתהליך הנוירוני. בסדר? וזאת בעצם הייתה השאלה, אני רק אומר בסוגריים, גם אם ה-readiness potential מגיע אחרי רגע ההחלטה, זה עוד לא אומר שיש לנו בחירה חופשית, זה רק אומר שהניסוי לא הוכיח שאין, כי יכול להיות שהרגע ההחלטה הוא גם הוא אשליה, ואולי היה איזה משהו חשמלי לפניו שגרם לו, ה-readiness potential מופיע אחריו, אז זה אומר שהניסוי הזה לא עזר לנו, אי אפשר להסיק מכאן שיש לנו בחירה חופשית. לעומת זאת, אם ה-readiness potential מופיע לפני רגע ההחלטה, אז ברור שאין לנו בחירה חופשית. זאת אומרת, המסקנה הדטרמיניסטית יוצאת מכאן בבירור, כך שיש איזשהו סוג של אסימטריה בניסוי הזה.
עכשיו, איך אני יכול לסמוך על הבן אדם שהוא ייתן לי את רגע ההחלטה הנכון?
אתה מאמן אותו, ואתה, מה, שהוא לא משקר או שהוא מבין איך עושים את זה?
לא, שזה באמת נכון. אולי רגע ההחלטה היה לפני שהוא לחץ.
אבל הוא עצמו מדבר, הוא עצמו מסתכל על השעון ויודע מתי הוא מחליט. הוא מדווח לי מתי הוא החליט. אם הוא משקר אז אין לי דרך לדעת.
לא, לא, לא משקר.
הוא מדווח לי מתי היה הרגע שהוא הרגיש שהוא החליט, זה הכל.
אני מחזקת את איציק, סליחה, אם אפשר רק להגיד שבאמת אי אפשר לדעת מתי בפועל הבן אדם קיבל את ההחלטה באופן מודע. כלומר, יכול להיות פער בין מתי שהוא אמר את זה לבין מתי שבפועל התקבלה החלטה.
לא, רגע, זה הערתי ואני אחזור והעיר עכשיו, זה לא מדויק. כי, עוד שנייה, אני אעיר על זה עוד רגע. כי באופן עקרוני, אני מסתמך על הדיווח של האדם, והוא מסתכל על השעון ומדרך לי מתי הרגע שבו הוא קיבל את ההחלטה. מתברר שהפערים שהתקבלו שם, אצל איבט זה היה כמה, לא יודע מה, הגיע עד חצי שנייה, נדמה לי, אפילו קצת פחות, אבל בניסויים מאוחרים יותר, של סון ועוד, זה הגיע לפעמים לשמונה שניות. השמונה שניות זה המון 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 זמן, פה אין מרווח לטעות. יש שמונה שניות שהוא קיבל את ההחלטה, אחרי שכבר הרדינס פוטנציאל היה ברמה, בגובה משמעותי. אז ליבט, עוד שנייה אני אחזור להערות שעלו פה קודם. ליבט, שהיה בעצמו ליברטן, זאת אומרת הוא האמין בבחירה חופשית, קיבל תשובה די מפתיעה מבחינתו. זאת אומרת, באמת הרדינס פוטנציאל הקדים את ההחלטה. וכמו שאמרתי, נערכו מאות ניסויים, המון ניסויים אחריו, גם עד עצם היום הזה, נערכים ניסויים כאלה בגרסאות שונות, בווריאציות שונות, ורבים מהם מאשרים בעצם את התוצאה של איבט, וכמו שאמרתי, לפעמים מדובר בפער מאוד 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 גדול, זה לא, אין פה טעויות ניסוי ולא שום דבר. עכשיו, עלו כל מיני ביקורות כנגד הפרשנות לניסויים האלה, כן, למה הניסויים האלה לא באמת אומרים שאנחנו פועלים באופן דטרמיניסטי. חלק מהביקורות האלה שללתי בפעם הקודמת, אם עלתה הביקורת הזאת כאן, אז אני אגיד בכל זאת את הנקודה הזאת. עלתה טענה שיכול להיות שהבן אדם בוחר באופן חופשי בשלב לא מודע, וזה מודע לו בשלב מאוחר יותר, וכשהוא מדווח על רגע ההחלטה, זה פשוט מתי שההחלטה הגיעה למודעות שלו. ואז הוא רואה שהשעה הייתה זו וזו, השעון עמד על נקודה כזאת וכזאת ומדווח לנסיין. אבל האמת היא שהוא החליט את זה כבר כמה שניות קודם, הוא רק לא היה מודע לזה. זאת אחת הטענות שעלו כנגד הפרשנות של ניסויי ליבט. כמו שאמרתי, אני לא חושב שזאת טענה, לפחות במישור המדעי אולי כן, אבל לא במישור הפילוסופי. כי במישור הפילוסופי, גם אם נקבל שלאדם יש יכולת להחליט באופן לא מודע, זה לא משנה כלום לעניין ההשלכות הפילוסופיות. כשאני מטיל אחריות על בן אדם מכוח זה שהוא בחר במעשה שהוא עשה באופן חופשי, אני מתכוון לבחירה שנעשית באופן מודע. אם הדבר הזה, שנייה אחת, אם הדבר הזה קרה במישור, באופן לא מודע, עוד קודם, ורק אחר כך זה הגיע למודעות שלו, אז גם אם זה נעשה באופן לא דטרמיניסטי, אי אפשר לומר שהאדם פה החליט באופן מודע ושקול, שיקול דעת שלו על מה שהוא עשה. ממילא למשל היא שאלת האחריות המוסרית, זה לא ישנה שום דבר. לכן הטענה הזאת, גם אם היא נכונה, אז יש בה אולי עניין מדעי, שיש לאדם איזושהי יכולת לחרוג מהדטרמיניזם, אבל עניין ההשלכות הפילוסופיות של השאלה הזאת, אין לזה שום משמעות, זה לשפוך את התינוק עם המים. כן.
אפשר להעיר רק שיכול להיות מצב של חוסר מודעות, אבל עם כוונה. ואז כשיש לך כוונה אבל חוסר מודעות, אז אתה כן יכול להשליך עדיין איזושהי חופש בחירה, כי הייתה כאילו, יש הבדל בין, בפסיכולוגיה בין מצב לא מודע לבין מצב ללא כוונה. זאת הכוונה, שכאילו דווקא מצב לא מודע יכול להיות מלא בבחירה חופשית. אז מהבחינה הזאת יכולה להיות השלכה לזה על העולם הפילוסופיה, אולי.
מצב לא מודע יכול להיות מלא בבחירה חופשית, כמו שאמרתי קודם, אבל אין לזה משמעות על האחריות המוסרית. אז לכן זה לשפוך את התינוק עם המים. אני לא יודע למה את מתכוונת שאת מדברת על כוונה מול מודעות, אבל זה...
למה אם יש לך, סליחה שאני קוטעת, אבל למה אם יש לך איזושהי כוונה ואיזשהו, כן לקחת כאילו אחריות על המעשה, למה עדיין אין פה בחירה חופשית בעיניך?
אז אני אומר, כי אם הבן אדם לא קיבל החלטה באופן מודע, אין לו אחריות על ההחלטה הזאת, אני לא יודע מה זה
הכוונה הזאת. אם זה מודע עם כוונה, זה מה שאני אומרת, אם זה מודע אבל כן עם כוונה, כלומר, יש הרבה רמות מודעות שהם...
לא רמות, אני אומר, הוא מודע או לא מודע, אין דבר כזה רמות, הוא מודע, כשהוא עובר את הרף של המודעות, אם הוא לא עבר את הרף של המודעות, לא משנה איפה עובר הרף הזה, אין לו אחריות מוסרית, זה לא משנה שברמה ההיפותטית, ההחלטה הזאת נעשתה באופן לא דטרמיניסטי, לעניין ההשלכות הפילוסופיות זה לא משנה. אוקיי? אז לכן אני אומר, ברמה המדעית אפשר להתווכח על זה, האם יש בנו איזשהו אלמנט שהוא לא דטרמיניסטי ברמה לא מודעת, אבל לעניין ההשלכות הפילוסופיות נדמה לי שזה לא ישנה שום דבר. אז זה, ועברתי על עוד כמה טענות נגד שעלו, אני רוצה לעבור עכשיו על על המסלול שדיברתי עליו בסוף השיעור. אמרתי שנדמה לי שיש שלוש או ארבע טענות שעומדות נגד הפרשנות של ניסויי ליבט, והן בעצם שוללות גם ניסויים עתידיים שיכולים להיעשות, וחלקם כבר נעשו, כמו שהבאתי בשם ליעד מודריק, שגם ניסויים עתידיים שישתכללו יותר, לא יצליחו להכריע את השאלה הזאת במעבדה. הטענה הראשונה עלתה על ידי ליבט עצמו. ליבט עצמו בעצם אמר שכל מה שאנחנו מוצאים בניסוי כזה, זה רק מצבים, רק מצבים של וטו. זאת אומרת, אם הבן אדם, לא, אנחנו לא נמצא מצב שבו לא היה readiness potential, אבל נעשתה פעולה. זה ברור. אבל בזה מודה גם הליברטן. גם הליברטן מסכים שאנחנו לא נמצא פעולה שלא קדם ל-RP. מה שהליברטן טוען, זה שיכול להיות מצב שהיה RP, ואני הטלתי על הווטו...
אתה ממש קטוע. אתה ממש קטוע.
רגע. אני אנסה שוב, אני לא יודע מה גרם לעניין הזה. רגע שנייה אחת. מיקרופון בסדר. לא יודע, אני מקווה שזה יסתדר, אני לא יודע. אז ליבט טוען שגם הליברטן מסכים שלא תיתכן פעולה שלא קדם ל-readiness potential. מה שלא יקרה, מה שליברטן טוען, זה שייתכן מצב שיהיה readiness potential ולא תצא ממנו פעולה. זאת אומרת שהאדם יטיל וטו על ה-readiness potential. והוא אומר שבניסוי כל מה שמצאנו זה שלפני שהאדם עשה פעולה, התעורר readiness potential. לא בדקנו בניסוי האם היו מצבי readiness potential שלא התממשו על ידי פעולה. ומה שבעצם הדבר הזה אומר, הסברתי את זה גם הפעם הקודמת, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שיש לנו, דיברתי על זה בהתחלת הסדרה, יש לנו בעצם איזשהו סביבה, מה שתיארתי כמתווה, מתאר טופוגרפי, שבתוכו אנחנו פועלים, מתאר טופוגרפי נפשי, שבתוכו אנחנו פועלים ומנסה לגרום לנו לעשות פעולות, או דוחה אותנו מלעשות פעולות, ואנחנו, לפי הליברטן, יכולים להחליט בעצמנו, להתנגד, לא לקבל את הדחיפות או הדחיות האלה. עכשיו, מה שבעצם ליבט רוצה לטעון, זה בדיוק את הנקודה הזאת. ה-readiness potential מתאר את מה שהמערכת הזאת מנסה לגרום לי לעשות. אבל ה-readiness potential לא מתאר את מה שאני עושה בפועל. כי אני יכול להטיל וטו, למשל, יש הר בכיוון מסוים, כך שבאופן טבעי, אם הייתי כדורון קטן, לא הייתי מטפס לכיוון ההוא. אבל אדם יכול להחליט בכל זאת לטפס על ההר, למרות שזה יעלה לו באנרגיה פוטנציאלית. ולכן גם פה אותו דבר, readiness potential מתאר את העובדה שיש לך עכשיו עמק, פה יש לך איזושהי דחיפה ללכת לכיוון הזה, ללחוץ על הכפתור. אבל אם אני ליברטן, אני מאמין שאני יכול להטיל וטו, ולא ללחוץ על הכפתור בכל זאת. אבל גם ליברטן מסכים שלא תתרחש פעולה בלי הוראה מהמוח, זה ברור. ולכן הרבה פעמים ההוראה מהמוח תקדים את תמיד ההוראה מהמוח תקדים את הפעולה. מה שלא תמיד יקרה, זה לא תמיד תהיה פעולה אחרי ההוראה המוחית. כיוון שיכול להיות שיש אפשרות להטיל וטו. ואת זה הניסוי לא בדק. כך טען ליבט. אני אוסיף אולי עוד משפט אחד, אני לא בטוח שאמרתי את זה בפעם הקודמת. ניסוי כזה יכול להיות משמעותי אך ורק אם אנחנו מקבלים את התוצאה שלו, שה-readiness potential קודם לפעולה, באופן מתמיד ובלי יוצא מן הכלל. בכל ניסוי, אצל כל נבדק, תמיד מקבלים את התוצאה הזאת. למה? כי אם יש חריגות, ובניסוי מדעי תמיד יש חריגות, ולכן עושים מיצועים ובודקים על, מדווחים בסופו של דבר על תוצאה שעוברת הרבה 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 עיבוד, אבל כשאני בודק מקרה מקרה, החלטה החלטה, לחיצה לחיצה, אדם אדם, ובכל אחד מהמקרים ה-readiness potential קדם ללחיצה, אז אפשר להתחיל לדון. אם יש אחוז אחד או רבע אחוז מהמקרים שבהם ה-readiness potential לא קדם להחלטה, זה כבר אומר שהניסוי הזה לא שווה כלום. למה? ושכשאני אומר שיש לבן אדם בחירה חופשית, אין פירוש הדבר שהוא תמיד עושה בשימוש. זאת אומרת, יכול להיות, הבן אדם בדרך כלל זורם ממה שהוא מרגיש, הוא עושה את מה שהוא מרגיש שהוא רוצה לעשות. לפעמים הוא עומד ובוחר, ולכן כדי לשלול את האפשרות של הבחירה החופשית, אני צריך להראות שזה לא קורה אף פעם. לא שזה ב-99.5% מהמקרים לא קורה, זה לא מספיק. זה נקודה חשובה, ניסוי כזה לא נערך מעולם, אין ניסוי כזה. עד עצם היום הזה, למיטב הבנתי, לא נערך ניסוי כזה כי הוא לא יכול להיערך. תוצאות כאלה הן כל כך מורכבות ודורשות עיבוד סטטיסטי כל כך מורכב, שאי אפשר באמת לדווח על מצב שבו לא הייתה חריגה אחת לטענה הזאת שתמיד הרדיאנס פוטנציאל קדם להחלטה. ולכן ניסויים כאלה ברמה התיאורטית אולי אפשר לעשות אותם, אבל זה בעצם לא קורה. זאת אומרת, זה הערה נוספת על מה שאמרתי קודם. הרובד השני שאמרתי ששולל את האפשרות להסיק מסקנות מניסוי כזה, זה הרובד של הפיקינג מול הצ'וזינג, וכאן הבאתי את יד מודריק. אני טענתי בספר, זה 2013 הספר יצא, אני טענתי שאם יעשו ניסוי דומה בסיטואציה שבה יש דילמה מוסרית, זאת אומרת שהאדם צריך לשקול בדעתו ולקבל החלטה מתוך שיקול דעת, במצב כזה יקבלו תוצאות אחרות. כי אני בתור ליברטן מעריך שבמצב כזה יקבלו תוצאות אחרות. זה יכול להיות ניסוי יותר מעניין. למשל, דיברנו על דילמת הטרולי, כן? האם להעתיק את הרכבת למסילה אחרת שבה שוכב בן אדם אחד שימות שהיא תדרוס אותו, כי אם אני לא עושה את זה אז היא תדרוס 5 בני אדם. יש פה דילמה, האם להזיז את הרכבת ובכך לגרום במו ידיי למותו של בן אדם, או לעשות מחדל, כי לא לגעת, ואז הרכבת תדרוס 5 בני אדם. ואנשים נחלקים ביניהם בשאלה מה ראוי לעשות במצב כזה, זאת אומרת זאת דילמה מוסרית. אם הייתי שם בן אדם בדילמה כזאת, ושם לו EEG על הראש, ושעון מול העיניים, ושואל את עצמו מתי החלטת, וחוזר על ניסוי ליבט, כאשר פה הפעולה היא פעולה של choosing, לא של picking. זאת אומרת, יש פה דילמה, לא ללחוץ על הכפתור זה סתם, אם עולה רדיאנס פוטנציאל שאומר לי ללחוץ, אז אני לוחץ, למה לא? יש לי שיקול להטיל וטו, יש לי שיקול, למה לא לעשות את זה? מה הבעיה? מה עדיף הרגע הזה של ללחוץ על הכפתור, מרגע אחר ללחוץ על הכפתור? אין, הוא לא עדיף בשום צורה. לכן ניסוי כזה יכול להיות רלוונטי, אך ורק אם הוא מדבר על סיטואציות של choosing, כמו ניסוי הטרולי או לא משנה מה שלא יהיה. עכשיו במצב כזה, ניסוי ליבט כמובן עסק במקרה של פיקינג, לא במקרה של choosing. אבל ניסויים מאוחרים יותר, אמרתי שם בספר, כבר כתבתי שזה ידיד שלי מאוניברסיטה העברית, מהמכון לחישוביות עצבית, אמר לי שהם באמת עובדים כרגע על ניסוי כזה, אני לא יודע מה יצא מזה בסוף, אם בכלל יצא מזה משהו, אבל שמחתי לגלות את הניסוי הזה של יד מודריק השתתפה בו, שהם באמת בדקו את זה, כי זה מאוד לא פשוט לעשות ניסוי כזה. אתה לא יכול לתת לבן אדם לעמוד בדילמה מוסרית לצורך ניסוי מדעי, ולתת לו לפעול באופן שלילי מוסרית, כן, לבחור לזרוק את הטרולי שתהרוג 5 בני אדם או בן אדם אחד, אי אפשר לעשות ניסוי כזה, אתם מבינים? אי אפשר להעמיד בני אדם, לשלוח בני אדם למותם כדי לעשות ניסוי מדעי, וגם לא לתת לבן אדם לגנוב ממון, או לתת לבן אדם לעשות משהו שהוא לא מוסרי או לא חוקי. אז לכן ניסוי כזה צריך להיות מתוכנן בצורה אינטליגנטית. ובאמת אני חושב שבמובן הזה הם עשו, היה להם רעיון מאוד יפה, שהיא תיארה אותו בהרצאה שהבאתי בפעם הקודמת, ושם הם גילו להפתעתם, או לא להפתעתם, אבל לא להפתעתי בכל אופן, הם גילו שבאמת שם הרדינס פוטנציאל לא יקדים את קבלת ההחלטה. בניסוי של צ'וזינג זה לא קורה, בניסוי של פיקינג זה קרה, וזה ממשיך לקרות עד עצם היום הזה, בניסוי של צ'וזינג זה לא קורה. וזה אומר שניסויי ליבט בעצם לא יכולים ללמד אותנו הרבה על שאלת הרצון החופשי, ואני חוזר ומדגיש, שזה שזה לא קורה לא אומר שיש לנו בחירה חופשית. זה רק אומר שהניסוי לא הוכיח שאין לנו. הניסוי הזה הוא לא אינדיקטיבי, זאת אומרת הוא לא מראה לנו. אבל השאלה נותרת פתוחה. וזאת בעצם הטענה שלי לכל אורך הדרך. אני רוצה לטעון שלפחות עד עכשיו מה שהממצאים המדעיים מראים לנו לא משנה באופן מהותי את הדיון. בניגוד למה שטוענים כל החוקרי מוח שהזכרתי קודם, אני חושב שהממצאים המדעיים לא משנים, הדיון עדיין נשאר במישור הפילוסופי, אין אינדיקציות מדעיות שמשנות את זה בינתיים. כן.
אתה אומר שלא הייתה בעצם, לא היה שום ניסוי על צ'וזינג?
אמרתי שהניסוי של יד מודריק היה על צ'וזינג, שלחתי בצ'אט את הלינק עוד פעם, תוכלי לשמוע שמה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, ובניסוי הזה גילו תוצאות אחרות מליבט. גילו תוצאות שה-RP לא מקדים את רגע ההחלטה. עכשיו, זה הרובד השני של התהליך. עכשיו, אני רוצה לטעון טענה יותר חזקה. אני מנסה להראות לכם שניסויי, מי שילך על המסלול של ניסויי ליבט, לא יצליח להכריע את השאלה, אפילו אם ישכלל אותם למוות. זאת אומרת, בוא נניח שאנחנו עושים ניסוי על דילמת הטרולי, או כמו הניסוי של יד מודריק, כן, ועשרות שותפיה, אני מזכיר אותה כי שמענו על זה ממנה, ומקבלים תוצאות כמו ליבט. מקבלים תוצאות שבאמת ה-RP הקדים את ההחלטה גם בניסויים של צ'וזים, לא רק בניסויים של פיקים. השאלה האם הדבר הזה כן יהווה אינדיקציה, ואני אומר שוב, ה-RP מקדים את רגע ההחלטה תמיד לכל אדם בכל ניסוי, בלי חריגים, כי אם יש חריגים, כל עסק הזה לא עולה, אז אני אומר, בוא נלך לקראתם, לקראת הדטרמיניסטים. נניח שהם עשו ניסוי של צ'וזינג, והם גילו שבכל ניסוי, אצל כל נבדק, בלי מיצועים, בלי כלום, פשוט התוצאה עצמה, ה-RP מקדים בשעה את ההחלטה. בסדר? זאת הטענה בעצם. עכשיו, השאלה, אם הדבר הזה מהווה אינדיקציה, אם הדבר הזה ייתן לי את האפשרות להחליט שאין לנו בחירה חופשית. אני טוען שגם זה לא. למה? תחשבו למשל, נחזור רגע לסטודנט של סארטר, שהבאתי את הדוגמה הזאת בדיון שלנו בפעמים הקודמות. כן, היה סטודנט בפריז הכבושה במלחמת העולם השנייה, סטודנט של סארטר, והוא היה בדילמה, אמו המבוגרת הייתה שם ונזקקה לעזרה, ומצד שני הוא רצה להתגייש לצבא צרפת החופשית, לדגול, להילחם נגד הנאצים. הוא התלבט מה החובה המוסרית שלו, לעזור לאמא שלו או לעזוב אותה שמה ולהתגייס לצבא צרפת החופשית. עכשיו הוא התלבט, התייעץ עם סרטר, בסופו של דבר קיבל איזושהי החלטה. עכשיו, איך מקבלים את ההחלטה הזאת? אז באופן הפשוט, את ההחלטה הזאת מקבלים באופן של, זה תלוי בסולם ערכים. נכון, השאלה היא האם הערך של הלחימה ברוע נמצא גבוה יותר מהערך של עזרה לאמא מבוגרת, או להפך. כאשר זה כמובן תיאור פשטני, כי השאלה כמה האמא צריכה עזרה, ומה הערך המוסף שלי אם אני אצטרף לצבא צרפת החופשית, זה חייל אחד, כמה תוספת אני אתן ליכולת לנצח את הנאצים, אבל לא משנה, נניח לצורך הדיון, אני משקלל כבר את הכל, ויש לי את הערך של לחימה ברוע, מול הערך של העזרה לאימא המבוגרת, והשאלה מי מהם נמצא יותר גבוה בסולם הערכים שלי. עכשיו, אני שואל את עצמי, מתי קבעתי את סולם הערכים? ההנחה של ליבט, מי שיעשה ניסוי ליבט על סיטואציה כזאת, מניח שהבן אדם ברגע ההחלטה בונה את סולם הערכים שלו. ואז השאלה, האם הוא בונה את זה באופן חופשי, או שהרדנס פוטנשל בעצם מכתיב לו את סולם הערכים. אבל זה דבר מאוד מוזר. אנחנו כולנו מבינים שסולם הערכים של בן אדם זה משהו שנבנה לאורך הרבה מאוד זמן. זה תהליך ארוך שמושפע מהמון דברים, חלקם מולדים, חלקם סביבתיים, חלקם הכרעות, המון המון דברים שבונים את סולם הערכים שלי. כל אחד בסולם הערכים שלו. עכשיו יכול להיות שכשאני מגיע לסיטואציה, או של הטרולי או של הסטודנט הזה, אני מגיע לסיטואציה, יש לי כבר סולם ערכים בנוי, נתון. ועכשיו כשאני אצטרך לקבל את ההחלטה, כל מה שאני אמור לעשות זה רק לעשות חישוב. זאת אומרת לבדוק מי משני הערכים האלה נמצא יותר גבוה בסולם שכבר בנוי אצלי. עכשיו זה לא תהליך של החלטה, זה תהליך של חישוב. ולכן הדבר הזה יכול גם להיעשות באופן לא מודע. ואם זה כך, אז הניסוי ליבט, אפילו אם היה קורות התוצאות שלא קורות, אבל אפילו אם הם היו קורות, שעה קודם היה readiness potential, ומדובר על דילמה של choosing ולא של picking, וזה קורה אצל כל הנבדקים עד האחרון בכל מקרה. עדיין, והייתי מקבל בכל המצבים שה-RP מקדים את רגע ההחלטה. עדיין זה לא היה אומר שאנחנו מחליטים באופן דטרמיניסטי. זה לא היה אומר את זה. למה? כי יכול להיות שסולם הערכים כבר היה בנוי, אז מכאן והלאה, כל מה שנשאר לי זה רק לבדוק איזה ערך נמצא יותר גבוה בסולם הערכים, ולהחליט לאור הבדיקה הזאת. את הבדיקה הזאת היא בדיקה מכנית לגמרי, היא לא כרוכה בהחלטה, זאת בדיקה מכנית, אני צריך לבדוק איזה ערכים מעורבים, מי מהם נמצא יותר גבוה בסולם, וזה מה שמכתיב את התוצאה. הבחירה שלי נעשתה בשלב שבו בניתי את סולם הערכים, אבל השלב הזה היה אי שם בעבר, לפני לא יודע כמה, 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, לא יודע כמה. כמובן תהליך מתמשך, זה לא קרה ברגע אחד אני מניח. אבל זה קרה, יכול להיות בהחלט אי שם בעבר. זה לא רק יכול להיות, זה אפילו סביר. בן אדם לא בונה סולם ערכים ברגע שיש לו החלטה. כשיש לו החלטה וכשהוא בדילמה, הוא משתמש בסולם הערכים שנבנה אצלו לאורך החיים. ולכן ההחלטה האמיתית שהבן אדם מקבל, זאת החלטה של מה סולם הערכים שלו, ולא החלטה של מה לעשות עכשיו. אחרי שיש לי סולם ערכים בנוי, הסולם הזה כבר מכתיב לי את מה אני אמור לעשות בסיטואציה הנתונה. ולכן, אם הסטודנט של סרטר כבר היה עם סולם ערכים כזה לפני 5 שנים, עכשיו הוא נכנס לדילמה, אז עכשיו באמת מדובר רק בשאלה של חישוב, לא של החלטה, לא של שיקול דעת. ולכן אין פלא שה-readiness potential מקדים את ההחלטה, כי ה-readiness potential רק מסמן את תוצאת החישוב. אז לכן הוא עשה את החישוב וזה הגיע למסקנה. לכן אפילו ניסוי בדיוני כזה, שלא היה ואני לא יודע אם יקרה, אבל אפילו אם יקרה ניסוי בדיוני עם תוצאות כל כך הרמטיות כמו שתיארתי, גם הוא בעצם לא יכריע את השאלה הזאת. זה מחזק עוד יותר את הטענה שלי, שבעצם מדעי המוח כרגע לפחות לא באמת מועמדים להכריע את השאלה הפילוסופית הזאת. עכשיו פה אני אעיר כמה הערות. הערה ראשונה, זאת הערה שנוגעת לתחושה הזאת שיש לי רגע של החלטה. הרי הבן אדם שמסתכל על השעון מדווח מה היה הרגע שבו הוא החליט. אז הייתה לו איזושהי תחושה שהוא החליט ברגע מסוים. לאור מה שאני תיארתי קודם, הבן אדם בכלל לא החליט עכשיו, הוא רק עשה חישוב, ההחלטות היו מתי שהוא בנה את סולם הערכים שלו. אז איך אני מסביר את תחושת ההחלטה שעליה דיווח הנבדק? אז הטענה שלי, שהתחושה הזאת היא תחושה של החלטה, אבל לא תחושה של הכרעה. זה שני דברים שונים. זאת אומרת, החלטה זה משהו שבהחלט יכול להיות גם על מסלול דטרמיניסטי. זאת אומרת, יש לי איזשהו חישוב מסוים שעשיתי, כתוצאה מזה אני מגיע לאיזושהי מסקנה שזה מה שצריך לעשות, עכשיו אני מחליט שזה מה שצריך לעשות, ונותן פקודה ליד לזוז וללחוץ על הכפתור, או לא יודע מה, לרגל לעשות משהו. אז יש רגע שבו המוח מסכם את השורה התחתונה ויוצא לפעולה, כן, נותן הוראה לאיברים לעשות את מה שהוא החליט לעשות. הרגע הזה אפשר לקרוא לו החלטה, מה שאני רק טוען שהוא לא הכרעה, זאת אומרת הוא לא תוצאה של שיקול דעת, אלא הוא תוצאה של חישוב מכני. עכשיו כששואלים את הבן אדם באיזה רגע החלטת, לא בטוח שבן אדם יודע להבחין בין השאלה באיזה רגע הכרעת לבין איזה רגע החלטת. והראיה לדבר, זה מצטרף לכל מה שאמרתי קודם, שבלחיצה על כפתור הרי אין ספק שהבן אדם לא התלבט ושקל בדעתו והכריע. בלחיצה על כפתור זה פיקינג, הבן אדם החליט, לא הכריע. ועובדה שכשליבט שאל אותו הוא אמר כן, אני החלטתי ברגע זה וזה. זאת אומרת, התחושה שעליה מדובר היא תחושת החלטה, לא תחושת הכרעה. אם הבן אדם היה אומר אני התלבטתי והגעתי למסקנה מסוימת ועכשיו הכרעתי, זה היה אחרת, אבל הבן אדם לא יורד לרזולוציה כזאת. הבן אדם אומר עכשיו החלטתי. יותר מזה, גם אם הוא אומר עכשיו הכרעתי, יכול להיות שהכרעתי פירושו עכשיו נגמר החישוב, כי סולם הערכים כבר היה בנוי. עכשיו נגמר החישוב שלי. לכן קשה מאוד לאדם לפענח את עצמו, כשהוא מדווח על השאלה, על הרגע שבו הוא החליט או הכריע. לכן תחושה הזאת שיש לי, התחושה הזאת שעברתי החלטה, לא אומרת הרבה. אז תגידו לי בסדר, אז אם זה כך, אז אי אפשר להאמין בכלל גם לתחושות שלנו שאנחנו מקבלים החלטות. הרי כל הטענה שיש לנו בחירה חופשית מבוססת על אותה חוויה בלתי אמצעית שיש לנו, שאנחנו מקבלים החלטות. ואם זה יכול להיות הכל אשליה, אז על מה, אז למה בכלל להניח שיש לנו בחירה חופשית? אז פה אני אומר, אני מניח את זה בגלל שזאת האינטואיציה או התחושה הבלתי אמצעית שלי, והעובדה שיש מצבים שבהם יש לי אשליה, לא גורמת לי לזרוק את האמון הבסיסי שיש לי בתחושות האלה. למשל, באדם שעבר פאטה מורגנה במדבר, האם אחרי זה הוא לא יאמין לעיניים שלו? אנחנו מאמינים לעיניים שלנו, גם אם אנחנו יודעים שפה ושם הם יכולות לתעתע בנו. זאת אומרת שהעובדה שיש תעתועים לא אומרת שאני בהכרח צריך לוותר על האמון שלי בכלי המתעתע הזה. אני כן צריך להתייחס לזה בערבון מוגבל או בחשדנות מסוימת, לא לקחת את זה for granted. אבל לא נכון שאם אני רואה שיש מקרה מסוים של אשליה, אז אני צריך לזרוק לחלוטין את הכלי הזה, או את האמון שלי בכלי הזה. עכשיו,
אפשר לשאול שאלה רגע?
כן.
בקשר לפאטה מורגנה, אז אני חושב שזה קצת שונה, כי שם אני יכול לבדוק שהעיניים שלי אומרים לי את האמת בדרך כלל, ואני יודע שזה נכון. רק שמצאתי במדבר שלפעמים הן מתעתות בי, מה שאין כן כאן זה לא משהו שאני יכול לבדוק.
זה רק אומר שיש לך אינדיקציות שפה אין לך, אז מה? האמון שלי בעיניים יהיה קיים אחרי הפאטה מורגנה עוד לפני שבדקתי אם אני צודק. כי יש לי אמון בעיניים. נכון ששם אני גם יכול לקבל פידבק. אני יכול לבדוק, בהנחה שיש פידבק, פילוסופית אין פידבק, אבל לא משנה, אני יכול לבדוק ולגלות שאכן העיניים אמרו לי את האמת. אוקיי? אבל האמון שלי לא תלוי בזה, האמון שלי היה קיים גם לפני שבדקתי. פוק חזי, ואתה תראה, אנשים שעברו תעתועי ראייה לא מפסיקים להאמין לעיניים שלהם. אוקיי? אז לכן האמון לא בנוי על היכולת לבדוק. נכון שהיכולת לבדוק יכולה לחזק אותו. במקרה שלנו, אין לנו יכולת לחזק את זה, אבל זה עוד לא אומר שאני צריך לוותר על האמון הזה. שני דברים שונים. אני לא טוען שזה חייב להיות גם באותה עוצמה, האמון שלי בבחירה חופשית והאמון שלי באמינות של העיניים. אני רק טוען שהעובדה שגיליתי מקרה של אשליה, לא אומרת שאני צריך אוטומטית לוותר על האמון הזה. זה נשאר שאלה פילוסופית, והשאלה אם אני מקבל או לא מקבל את האמינות של העיניים. עכשיו, אני רוצה לטעון שיש, אני רוצה לטעון עכשיו את הטענה הבאה, אני צריך הקדמה מסוימת. אני טענתי במישור השלישי, באירור השלישי שהבאתי, אז אמרתי שיש תהליך הדרגתי של בניית סולם הערכים, שהוא קורה לאורך שנים, וברגע ההחלטה בעצם אני עושה רק חישוב. השאלה, אז איך בכל זאת בן אדם, איך בכל זאת בן אדם מקבל החלטות ברגע שהוא מחליט? זאת אומרת, האם בכל זאת יש לאדם באיזשהו מקום רגע של בחירה? או שזה תמיד בעצם איכשהו נבנה לאורך זמן, ובסוף האדם רק עושה חישובים. האדם לא מחליט. או לחילופים, כשבן אדם למשל נמצא בדילמה מוסרית כלשהי. אז אמרתי קודם, ההחלטה על הדילמה היא לא החלטה שהוא מקבל באותו רגע. זה נולד מבניית סולם הערכים שקרתה לאורך הרבה זמן. זה לא החלטה שהוא מקבל עכשיו, זה לא הכרעה שהוא מקבל עכשיו, זאת החלטה שהוא מקבל עכשיו, זה חישוב. אבל ישנם מצבים שבהם אני מרגיש בכל זאת שיש לי דילמה, ולא רק שיש לי דילמה, אלא שפעלתי באופן שלא מתאים לסולם הערכים שלי. ואז זה אומר שלא סולם הערכים קבע את מה שאני אעשה, כי עובדה שאני פעלתי נגד סולם הערכים שלי. הדילמות, המצבים האלה נקראים בפילוסופיה מצבים של חולשת הרצון. אני חושב שהזכרתי את זה מתישהו בעבר. Weakness of the will, כן, חולשת הרצון. מה זה אומר? בן אדם בעצם, סולם הערכים שלו אומר שהוא צריך לעשות X, הוא נמצא בדילמה אם לעשות X או לא לעשות אותו, והוא לא עושה אותו. אוקיי? אז במקרה הזה הוא פעל נגד סולם הערכים שלו. אז פה, לכאורה, די ברור שההחלטה שהוא קיבל הייתה עכשיו, לא כשהוא בנה את סולם הערכים. כי אם ההחלטה הייתה בעצם בניית סולם הערכים, אז הוא היה אמור לעשות את X, כי זה מה שסולם הערכים שלו אומר. זאת אומרת, אדם שמרגיש שהוא נכשל, שהוא פעל נגד מה שסולם הערכים שלו אומר, זה אדם שקיבל החלטה ברגע הזה, לאורך התהליך של בניית סולם הערכים. ואז זה בעצם אומר שיכול להיות שאני יכול לעשות ניסוי על סיטואציות כאלה. אני אקרא לזה עכשיו ניסוי שעוסק בדילמות שהן לא דילמות של ערך, אלא דילמות של ערך יצר. זאת אומרת, מה שאני תיארתי, נגיד אצל סרטר, זה דילמה בין שני ערכים. לחימה ברוע זה ערך, בעזרה לאימא זה ערך. אז פה יש שאלה טובה, איזה ערך יותר חזק? זה מה שאני קורא דילמות של ערך-ערך, אוקיי? או הזזת הרכבת מלדרוס בן אדם אחד, אבל להציל חמישה, לבין להשאיר אותה לדרוס חמישה. גם פה זה לא יצרים, זה דילמה בין שתי אופציות ערכיות, והשאלה איזה אופציה ערכית עדיפה מבחינתי. אז על זה אמרתי שיכול להיות שאת ההחלטה קיבלתי כשבניתי את סולם הערכים, ולא עכשיו. אבל בדילמות של ערך יצר, שם לכאורה אני מקבל את ההחלטה עכשיו. למשל, אני החלטתי לעשות דיאטה, ועכשיו אני רואה מול העיניים מוגת קצפת מושכת, ואני מחליט לאכול אותה, נגד הרצונות האמיתיים שלי, נגד הסולם הערכים שלי. את ההחלטה הזאת קיבלתי עכשיו, לא בבניית סולם הערכים לאורך זמן. סולם הערכים שלי לאורך זמן אמר שאני צריך לשמור דיאטה. זה בסופו של דבר המסקנה שלי, הגעתי במצטבר עד עכשיו. ובכל זאת לא עשיתי את זה עכשיו. זה אומר שקיבלתי עכשיו החלטה נגד מה שסולם הערכים שלי אומר. האם על החלטה כזאת אפשר לעשות ניסוי ליבט ולבדוק? אם הרדינס פוטנשיאל קודם להחלטה הזאת, זה אומר שאני לא קיבלתי את ההחלטה הזאת באופן חופשי. אני אתרגם את שלכאורה כן, לאור כל מה שאמרתי עד עכשיו, כל האירועים שאמרתי עד עכשיו נופלים על סיטואציה כזאת. כל שלושת האירועים, שלושה וחצי, האירועים שאמרתי עד עכשיו, פה הם יפלו. הם יפלו בגלל ש הדבר הזה הוא choosing ולא picking, ובגלל שאני מקבל החלטות אקטיביות ולא רק מטיל וטו, ובגלל שההחלטה היא לא החלטה של ערך שבנויה על בנייה של סולם ערכים, אלא החלטה של יצר מול ערך, ולכן זאת החלטה שמתקבלת עכשיו, ולא בתהליך לאורך הזמן. ולכן זה לכאורה קנדידט טוב לעשות עליו ניסוי ליבט, ולראות שם אם הרדינס פוטנציאל קובע את התוצאה או לא קובע את התוצאה, ושוב, נניח לצורך הדיון שקיבלנו את התוצאה שהרדינס פוטנציאל תמיד קודם לכל אדם, בכל ניסוי, בזמן משמעותי, אין את כל האפשרויות לדחות את זה, בניסוי מהסוג הזה. האם זה יביא למסקנה חד משמעית? אז כאן אני רוצה לומר שאפילו זה לא. אפילו זה לא. והנקודה היא כזאת, קודם כל, אפילו נניח שהבן אדם מחליט לטובת היצר ונגד הערך, אז יכול להיות שהפעולה היצרית הזאת אכן לא הייתה מבחירה, אבל זה לא אומר שאין לבן אדם בחירה, כי את סולם הערכים שהוא בנה, שאמר לו כן לעשות דיאטה או כן, לא יודע מה, לעזור לאמא שלו, זה נעשה מתוך בחירה, את זה ליבט לא בדק, ליבט בודק רק את ההחלטה העכשווית, האם ללכת עם סולם הערכים הזה או להיכנע ליצר. אז גם אם אני אקבל שפה המסקנה היא שזה פעולה שהיא תוצאה של חישוב, לא של בחירה, זה סוג מאוד מאוד מסוים של פעולות, כניעה ליצר. כניעה ליצר היא לא תוצאה של הכרעה, אלא תוצאה של חישוב. אז גם זה, אפילו נגיד שאני מקבל את זה, לא יוביל אותי למסקנה דטרמיניסטית. אבל אני רוצה לטעון יותר מזה. הרי תחשבו מה בעצם המשמעות של מה שאמרתי עכשיו. המשמעות של מה שאמרתי עכשיו היא שכל בן אדם שחוטא זה אחת משתיים. או שסולם הערכים שלו הוא להרע, פשוט פעל לפי סולם הערכים שלו ויש לו סולם הערכים רע. אפשרות שנייה, שסולם הערכים שלו הוא באמת טוב, אבל הוא היה אנוס לפעול נגדו. כן? כי זה תוצאה של חישוב, הוא לא בחר. הוא לא הכריע. אז בעצם הוא היה באופן דטרמיניסטי נאלץ ללכת עם היצר נגד הערכים. בשני המקרים האלה אין עליו אחריות. בשני המקרים. כיוון שאם הוא הולך עם סולם הערכים שלו, וסולם הערכים שלו אומר נגיד שצריך לחלל שבת או לא לשמור דיאטה, או מה שאתם רק רוצים, זה באמת מה שהוא חושב שנכון לעשות. אז מה אתם רוצים? אין לכם אנוס גדול מזה. הוא אנוס, מה שהרדב"ז קורא, אנוס בדעתו. וזאת המסקנה שאליה הוא הגיע, אלה הערכים שבהם הוא מאמין, מה אתה רוצה שהוא יעשה? אז לכן ברור שפה אני לא יכול להטיל עליו אחריות. ואם נגיד שזה לא הערכים שבהם הוא מאמין, רק הוא היה אנוס לפעול עם היצר, אז שוב פעם הוא אנוס. הרי יש לו ערכים טובים, למה הוא חטא? כי הרדיאס פוטנשיאל הכריח אותו לחתום, מה לעשות? זה לא בידיו, הוא לא קיבל החלטה, הוא לא עשה הכרעה בעניין הזה, שיקול דעת בעניין הזה, שוב פעם הוא אנוס. זה אומר שהסיטואציה הזאת בעצם מפקיעה לגמרי את היכולת להטיל אחריות על הבן אדם. עכשיו זה כמובן לא פלא, כי הדטרמיניסט באמת, הדטרמיניזם באמת מוביל למסקנה הזאת, ואם אנחנו טוענים שהוכחנו את הדטרמיניזם בניסוי הזה על דילמות ערך יצר, אז נכון, המסקנה היא שאי אפשר להטיל אחריות על בן אדם. רק שימו לב, מה שאמרתי קודם, שעוד לא הוכחתי שאין לבן אדם בחירה חופשית, יכול להיות שיש לו בחירה חופשית כשהוא בנה את סולם הערכים שלו, לא כשהוא מחליט עכשיו, זה נופל. בגלל שגם שם בסופו של דבר, או שזה נעשה בלא מודע, או שאני אשאל גם על זה עצמו איך הוא נעשה. ובסופו של דבר אי אפשר להטיל אחריות על בן אדם לגבי משהו שהוא באמת חושב. אני אביא לכם אולי את הדוגמה שהרדב"ז עסק בה. הרדב"ז בתשובה מדבר על, כן, הוא קיבל שאלה על אדם שהכריז שמשה רבינו הוא האלוהים. הוא טוען שמשה רבינו היה אלוהים. קצת דומה לתפיסות נוצריות, כן, עם השילוש. ושאלו את הרדב"ז מה לעשות עם איזה אפיקורס כזה. האם להוריד אותו לבור ולא להעלות אותו. אז אומר להם הרדב"ז, מה אתם רוצים? הוא אנוס בדעתו. הוא אנוס בדעתו. מה זאת אומרת? זאת המסקנה שאליה הוא הגיע, הוא באמת מאמין בזה, אז מה אתם רוצים? שהוא לא יאמין במה שהוא באמת מאמין. זה מה שהוא באמת מאמין בו. מה הוא יכול לעשות? אז לכן אין אחריות בסופו של דבר לאדם שעושה את מה שהוא עצמו באמת מאמין בו. אחריות יכולה להיות מוטלת רק על אדם, שמאמין ב-X ולא עושה אותו, או עושה משהו אחר. אבל אם הוא מאמין במה שהוא עושה, אז מה אתם רוצים? זה מה שהוא מאמין בו, זה התוצאה של שיקול הדעת שלו, וזה באמת מה שהוא עושה. אי אפשר לבוא בטענות לבן אדם שבחן את הסוגיה, הגיע למסקנה ופעל לפי המסקנה שאליה הוא הגיע. זה שלי זה נראה לא נכון, אבל לא זה נראה נכון. מה אתה רוצה ממנו? אז אם זה כך, אז באמת אנחנו מגיעים למצב שאם הניסוי, דילמת הערך יצר הזה, מובילה למסקנה דטרמיניסטית, אין יותר אחריות מוסרית. זה מדגים היטב את, את השאלה שניתלת פה על הקו. עכשיו אני רוצה להסביר למה אני לא מסכים, אפילו למסקנה מרחיקת הלכת הזאת. איך באמת יסביר הליברטן את, את הדילם, את את הסיטואציה הזאת של חולשת הרצון? איך ליברטן יכול להסביר בכלל מצב של חולשת הרצון? הרי ממה נפשם? אם הבן אדם באמת מאמין בסולם הערכים הזה, למה הוא לא נהג על פיו? אם הוא לא נהג על פיו, כנראה שזה לא סולם הערכים שלו, אלא יש לו סולם ערכים אחר. או אם נתרגם את זה עכשיו, אז נאמר כך, בן אדם החליט לעשות דיאטה, הוא אכל את עוגת הקצפת, ואז הוא מרגיש, אוי, נכשלתי, היה לי רצון חלש, נכשלתי. עכשיו, אני שואל אותו את השאלה הבאה, אתה באמת באמת החלטת שנכון לעשות דיאטה? אוקיי. עכשיו אני אומר לו, ושום דבר לא הכריח אותך? שום דבר לא הכריח אותך לקבל את ההחלטה הזאת? אומר לו, אז למה לא עשית את מה שאתה עצמך חושב, אם שום דבר לא הכריח אותך לעשות את זה? הרי אתה עצמך חושב כך, למה לא עשית את זה? אלא מה תגיד? שהיה משהו, או פנימי או חיצוני, לא משנה, שהכריח אותך לעשות את זה. נו, אז אם היה משהו שהכריח אותך לעשות את זה, אז אתה אנוס. אם אתה אנוס, אין לך אחריות למעשיך. לחילופין, אולי אתה מרמה את עצמך. אתה חושב שסולם הערכים שלך זה לעשות דיאטה, אבל האמת היא שנכון, אתה רוצה לעשות דיאטה, אני לא מתווכח איתך, אבל אתה לא פחות ואולי יותר רוצה ליהנות. וההנאה נמצאת יותר גבוה בסולם הערכים שלך מאשר הערך של הדיאטה. ולכן כשאתה אכלת את העוגה הזאת, אתה פעלת על פי סולם הערכים שלך. סולם הערכים שלך היה הנאה מעל דיאטה. מעל בריאות או אסתטיקה או כל אחד למה שהוא עושה את הדיאטה, לא משנה. אתה מוכר לעצמך לוקש שאתה בסולם הערכים שלך רוצה לעשות דיאטה. אבל זו תמונה חלקית. יש לך ערך כזה בסולם הערכים, אבל הוא לא במקום הכי גבוה. הערך של ההנאה נמצא יותר גבוה מהערך של הדיאטה. ובמילים אחרות, מה שקראנו קודם יצר, בעצם מה ההבדל בינו לבין ערך? זה, על זה החלטת, שאתה רוצה ליהנות יותר מאשר להיות בריר, אז זה מה שלא יהיה, ולכן אכלת. מה אתה מספר לי סיפורים שהיה לך רצון חלש וכל מיני דברים כאלה? זה לא רצון חלש, זה מה שרצית. ואז השאלה, איך בכל זאת ליברטן יכול להסביר מצבים של רצון חלש? איך אדם עושה משהו, אני אחדד את זה יותר, איך יכול להיות בן אדם שעושה משהו שהוא עצמו לא מאמין שהוא נכון, אבל אין שום דבר אחר שכופר, וגם אין שום דבר אחר שכופר אותו לעשות את זה. אם הוא, אתה עצמך מאמין שלעשות את X זה הדבר הנכון, ושום דבר אחר לא כופר אותך לא לעשות X, אז אתה תעשה X. למה לא? אם לא עשית X, שזה מה שאתה עצמך חושב, אז הרי משהו אחר כנראה כפה אותך. אלא אם כן, אתה עצמך לא חושב את X. אנחנו מוכרים לעצמנו לוקשים. אחרי שאנחנו בעצם נפלנו לחטא דתי, או לחטא מוסרי, או לחטא, לא יודע מה, של דיאטה, לא חשוב, כל אלה מבחינתי זה חטא. זה חטא נגד סולם הערכים שאני בניתי לעצמי. אנחנו, נוח לנו להגיד, היצר הרע לקח אותי, אני מאמין בסולם הערכים האמיתי, אבל מה לעשות, היצר לקח אותי. היצר לא לקח אותי כי אני לא הייתי אנוס. אז אם היצר לא לקח אותי, למה עשיתי את זה? עשיתי את זה כי זה מה שרציתי לעשות. אני מספר לעצמי, מוכר לעצמי לוקשים, שלא זה מה שרציתי לעשות. אז אם רציתי לעשות את זה, אז אני אחראי, זה סולם הערכים שלי. ואז השאלה היא, איך בכל זאת ליברטן יכול לקבל את המצבים של רצון חלש? ואני רוצה לטעון שהאפשרות היחידה להסביר את זה, ועוד פעם, יש פה, זה לא הסבר שהוא הרמטי. יש פה נקודה שאפשר עוד להמשיך להתלבט לגביה, ואני כבר הרבה שנים מתלבט בשאלה הזאת, אבל נדמה לי שזה המוצא היחידי שיכול להיות. וזה שכאשר אנחנו נמצאים בדילמה, לפחות במקרה של דילמה של ערך יצר, ואנחנו מדברים כרגע רק על הדילמות האלה, דילמה של ערך מול יצר, יש לי אכן החלטה שאני מקבל אותה עכשיו. וההחלטה הזאת היא לא החלטה אם ללכת עם היצר או ללכת עם הערך. אין אף פעם החלטה ללכת עם היצר, אין דבר כזה. כשאני הולך עם היצר אני נכשל, היצר לוקח אותי. אני לא מחליט ללכת עם היצר. אם אני מחליט ללכת עם היצר, זה אומר שהיצר הזה הוא חלק מסולם הערכים שלי, ולא יצר, אלא ערך, מבחינתי לפחות. אלא מה? אדם הרבה פעמים יכול לא להחליט, לא לבחור. המשל שהבאתי לדבר הזה, יש מצבים שאני עגלון, כן, רוכב על, או אני רוכב על סוס, לא עגלון, אני רוכב על סוס. בסדר? עכשיו בדרך כלל אני מנווט אותו, אני אומר לו פני שמאלה, פני ימינה, תמשיך ישר, תעצור, אני אומר לו מה לעשות. עכשיו, נגיד שאני בחרתי לקחת את הסוס ימינה, אם הנשמה בוחרת לקחת את הגוף ימינה, בסדר? אז פה הגוף, אני אלך ימינה, אם זה מה שאני מאמין בו, אז זה מה שאני אעשה. עכשיו, התברר שהלכתי שמאלה. מה זה אומר? אחת משתיים. או שאני מאמין שצריך ללכת שמאלה, אבל זה לא נכון, אני מאמין שצריך ללכת ימינה. אז כנראה משהו יכריח אותי ללכת שמאלה, כי אם לא שום דבר לא יכריח אותי, ואני עושה את מה שאני חושב שנכון, הייתי הולך ימינה. למה הלכתי שמאלה? כנראה משהו יכריח אותי. זאת בעצם הדילמה. אני אומר, לא, יש עוד אפשרות. יכול להיות שישנתי. ישנתי והסוס לקח אותי שמאלה. מה זאת אומרת? שמטתי את המושכות מהידיים. הפסקתי להנהיג את הסוס. ועכשיו הסוס לקח אותי שמאלה. בנמשל, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שמעבר לבחירה בין ערכים, או כן, מעבר לבחירה בין ערכים ומה הם הערכים, יש לנו גם בחירה האם לבחור. יש לנו בחירה האם לבחור. יכול להיות אדם שעקרונית יש לו בחירה חופשית, אבל הוא ישן, ישן לא במובן הפיזי, אלא הוא נותן לעצמו לזרום עם המציאות, נותן למציאות לקחת אותו לאיפה שהיא לוקחת אותו. הוא הוא שומט מידיו את המושכות. הסוס לוקח אותו לאיפה שהוא מחליט. ואז הטענה בעצם שאדם יכול להגיע בצורה כזאת לעשות מעשים שהוא מאמין שהם לא נכונים, שמצד אחד זה לא מבחירתו, ומצד שני הוא לא אנוס לעשות את זה, אין שום דבר חיצוני שכופה אותו. על מה אני בא אליו בטענות? לא על זה שהוא הלך שמאלה, לא על זה שהוא עשה את החטא, אלא על זה שהוא שמט את המושכות מהידיים. הוא בחר שלא לבחור, זה גם סוג של בחירה. הוא לא בחר ברע, כי אם בן אדם עשה וואי, אז או שהוא מאמין שוואי נכון, או שהוא היה אנוס לעשות את וואי, אין אפשרות אחרת. אבל זה הכל אם הוא בחר לעשות את Y. אבל יכול להיות שבן אדם יעשה את Y, כיוון שהוא נתן לסוסים למשוך אותו לכיוון Y. הוא בחר שלא לבחור. או במילים אחרות, מה שאני רוצה לטעון, שלאדם יש לא רק בחירה בין ערכים, יש לו גם בחירה האם להיות בוחר. ולפעמים אתה מחליט לא להיות בוחר, אתה נותן את עצמך בידיהן של הנסיבות, נותן לסוס לקחת אותך. ואז אתה יכול למצוא את עצמך עושה מעשים שאתה עצמך לא מאמין בהם. ואני חושב שאם תבדקו טוב טוב מצבים של חולשת הרצון, שאני מניח שרובכם חוויתם כאלה, מצבים שנכשלתם, עשיתם משהו שאתם חושבים שלא נכון היה לעשות אותו. דתית, מוסרית, דיאטה, מה שאתם רוצים, לא משנה כרגע מה. אוקיי? בסופו של דבר שתבדקו, אתם תראו שאתם שמעתם את המושכות. אם באמת אתם מאמינים שזה לא מה שהיה נכון לעשות, ועשיתם את זה, ומצד שני זה גם לא משהו שהייתם אנוסים לעשות, הדרך היחידה להסביר את זה, זה שפשוט שמעתנו את המושכות. נתנו, איכשהו עצמנו עיניים ולא, כאילו לא שמנו לב שבעצם הסוס לוקח אותנו שמאלה. הרבה פעמים נוח לנו לעשות את זה. ואז הסוס לקח אותנו שמאלה, פתאום, אוי, רגע, אוף, איך נפלתי, הלכתי שמאלה, אני הרי כל כולי מאמין שחייבים ללכת ימינה. אבל שום דבר לא הכריח אותי. אז איך הגעתי לשם? פשוט כי נתתי לסוס לעבוד במקומי. אבל מצד שני, מה אני מרוויח בזה? מצד אחד, בן אדם עשה פעולה שהוא לא מאמין שהיא נכונה. מצד שני, הוא לא היה אנוס לעשות את זה. הוא היה יכול להחזיק את המושכות בידיים, ולהמשיך להיות בוחר כל הזמן, לא לאבד שליטה. ועל זה שאתה מאבד את השליטה, על זה מטילים עליך את האחריות. אתה לא בחרת ברע, אתה בחרת שלא לבחור. ועל זה מטילים עליך את האחריות. כי אדם צריך לא רק לבחור בטוב, אלא אדם צריך להיות בוחר, קודם כל. אחרי שהוא בוחר, הוא גם צריך לבחור בטוב. אבל קודם כל הוא צריך להיות בוחר. ולכן מה שאני רוצה לטעון, שגם בדילמות של ערך יצר, מעורבת סוג של בחירה. הבחירה היא לא בשאלה אם ללכת עם היצר או ללכת עם הערך. אין בחירה חופשית ללכת עם היצר. אם אני לא מאמין שזה נכון, אני לא אעשה את זה מבחירתי החופשית. אלא אם כן, אני פשוט מאמין שזה נכון, ואני סתם מספר סיפורים שזה יצר. זה לא יצר, זה הערך שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. אוקיי? אלא מאי? הרבה פעמים אנחנו פשוט נותנים לעצמנו איכשהו לעצום עיניים, ונותנים לעסק הזה לזרום. ואז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו עושים משהו שאנחנו מאמינים שהוא לא נכון. אבל זאת בחירה. זאת בחירה לא להיות במצב של בוחר, לא להיות עכשיו בשליטה. ולכן אני חוזר לכל מה שאמרתי עד עכשיו, גם את הבחירה הזאת, את העוצמה שאני משקיע כדי להחזיק במושכות, ולא לשמוט אותה מהידיים אף רגע, את הדבר הזה עצמו, בהחלט יכול להיות שצברתי לאורך ההיסטוריה שלי, את העוצמות האלה שאני מפעיל, כדי ללכת באופן בחירי, כן? כדי ללכת באופן שנצמד לערכים שלי, ולא לתת לסביבה, לקחת אותי לעשות משהו אחר. ולכן שוב פעם ניסוי ליבט, גם על המקרים הקיצוניים והחריגים האלה, אפילו הוא לא יצליח להכריע בשאלה של דטרמיניזם מול ליברטניזם. ולכן הטענה שלי היא שלא על הדרך הזאת תהיה תפארתנו. נדמה לי שלפחות במסלול שאותו אני רואה קדימה, השכלול המדעי הכי גדול והניסוי הכי מזוקק והכי נקי והכי פשוט שאנחנו נעשה מהסוג של ניסוי ליבט, לא יצליח להכריע את השאלה של דטרמיניזם וליברטניזם, ולא משנה מה שיעשו, אפילו אם יעמדו על הראש. ולכן המאמצים העצומים שנעשים בהקשר הזה, יש מאות ואלפי ניסויים שנעשים בכיוונים האלה, ומאות מאמרים שמתפרסמים, מאות רבות של מאמרים שמתפרסמים על הניסויים האלה עד הימים האלה ממש, לדעתי הם לא יצליחו להכריע את השאלה הפילוסופית בכיוון הזה. אלא אם כן, יש משהו שלא חשבתי עליו, אני לא יודע, זה ניסוי גאוני כזה שלא העליתי בדעתי, אבל נדמה לי שבמסלול שאותו תיארתי, זה מכסה פחות או יותר את כל סוגי ניסויי ליבט שאפשר להעלות על הדעת. אני לפחות לא מצליח לחשוב על עוד ניסוי ליבט שאפשר לעשות אותו, שיצליח להתמודד עם כל הטיעונים האלה. טוב, אז סיימתי את העניין של ניסויי ליבט, בפעם הבאה אני ארצה לסיים את העניין של מדעי המוח, ולהראות שעוד טיעונים אחרים של מדעי המוח, גם הם לא מצליחים להכריע את השאלה הזאת, לא ניסויי ליבט, אלא טיעונים אחרים, ואז נגיע בעצם לסוף לסוף המסלול עם כמה ניסויים מחשבתיים שאותם אני ארצה לעשות. אוקיי, מי שרוצה לשאול או להעיר.
רב, איפה המושכות בסיפור של ההוגה והדיאטה?
המושכות הן, האם אני מחזיק את עצמי ופועל, מתאפק ולא אוכל, כי הערך שלי הוא לעשות דיאטה, או שאני עכשיו מחבא את השליטה, את מתג השליטה שלי, ונותן איזשהו ליצרים שלי לקחת אותי ולאכול את ההוגה ככה בעצימת עיניים נפשית כזאת. ואז אחרי שאכלתי את ההוגה, אני פתאום נזכר, אוי, מה עשיתי פה? הרי זה נגד הערכים שלי. הרי כולנו עכשיו מכירים את החוויה הזאת. זה איזשהו סוג של כיבוי של מתג השליטה, הפנימי. אני לא באמת ישן. אני בסך הכל, אדם הוא יצור מורכב. אני בסך הכל מודע למה שעשיתי, זה לא שאני לא מודע. אבל איכשהו אני נותן לעצמי לזרום, אני לא מתעקש, אני לא עומד עם השליטה, עם המושכות בידיים, ולא נותן לסוס לקחת אותי שמאלה. אני נאבק איתו, ואני אומר לו, לך ימינה. זה דורש...
אבל אין כאן סוס. הרב, אין כאן סוס שיקח אותי. זה הכל אני. במקרה של עגלה יש סוס. במקרה של העוגה אין סוס, זה אני.
יש סוס. הסוס זה הגוף שלי. הסוס זה הגוף שלי שרוצה לאכול. והרוכב זה הנשמה שלי. כן, המשל החזלי, כולם... המשל הקלאסי, כל משגיח יגיד לך אותו. במקרה הזה, למרות שמשגיחים אומרים את זה, זה גם נכון.
האם זה לא אשליה? בכל מקרה. לא לבחור, זה עדיין אשליה, שאתה אומר, אוקיי, חלק מהזמן אני יכול, חלק מהזמן לא, ואני ארגיש להיות ככה חופשי מכל ההחלטות.
אני אומר, יש פה מימד אשלייתי, שבן אדם חושב שאם הוא מחבא את המתג ועוצם עיניים, אז הוא לא אחראי, זה היצר לקח אותו. כן? אבינו שבשמיים גלוי לפניך ששאור שבעיסה מעכב, רצוננו לעשות רצונך, אבל מה נעשה? הוא שאור שבעיסה מעכב. הסוס לקח אותי. אבל זה לא טיעון, אתה אחראי. בדיוק זה הנקודה, רק אני מוכר לעצמי לוקשים, הבן אדם הוא יצור מורכב, אולי, אתם יודעים מה, עכשיו אני חושב על זה, אני לא זוכר, אני חושב שאני חושב שלא דיברנו פה על סיפור האינדיק של רב נחמן. נדמה שסיפור האינדיק של רב נחמן ממש מדגים את הנקודה הזאת בצורה מאוד יפה, אולי אני אדבר על זה בפעם הבאה. אני חושב שזה תהיה הדגמה יפה. עוד מישהו?
כן, אפשר לשאול?
כן, כן.
כן, גם ההחלטה הזאת לא להחזיק במושכות, היא גם החלטה, נכון?
כן.
אז אני לא בטוח שהבנתי לגמרי, אתה אומר שההחלטה הזאת הוא כן עושה עכשיו?
לא. זאת אומרת, הטענה היא, זה בדיוק הנקודה, אני אנסח את השאלה שלך אחרת, זה מה שאמרתי לפני שהתחלתי להסביר את הפתרון הזה. יש פה בעיה עם הפתרון הזה, כי על ההחלטה הזאת עצמה, האם להחזיק את המושכות או לא, אני שוב פעם יכול לשאול את בעיית חולשת הרצון. הרי ממה נפשך? אם הערכים שלי אומרים להחזיק את המושכות, אז הייתי מחזיק אותם. זה שהחלטתי לא להחזיק אותם, כנראה משהו כפה אותי לא להחזיק אותם. אז אני כפוי, אז מה הרווחתי פה? לכן אני אומר שפה אני מאוד בהתלבטות, כבר שנים רבות אני בהתלבטות בעניין הזה, יש לי שני תורים על זה גם באתר, שכתבתי על חולשת הרצון, מי שרוצה לחפש שם יכול למצוא, ושם ניסחתי את זה בצורה יותר מדויקת, את הבעיה הזאת. אני עדיין חושב, ותראו שם את כל הטיעונים, אני עדיין חושב שזה שונה במהותו מאשר הדילמה של ערך ערך. במקרה הזה, בן אדם יכול לבחור לעשות משהו שהוא לא מאמין בו. כי להחזיק כל הזמן במצב של מודעות, להחזיק את המושכות בכל רגע, לא לשמוט אותם אף רגע, זה באמת איזשהו מאמץ שלפעמים אני לא עומד בו, אבל אני אחראי לזה שלא עמדתי בו. עכשיו, קשה לנסח את זה, כי פורמלית אני יכול לנסח את אותה בעיה של חושת הרצון על ההחלטה הזאת. אבל אני חושב שאם תבדקו את זה, אתם תראו שיש אינטואיציה חזקה שזה שונה. טוב, תראו שם בתורים, ושם אני מפרט יותר בעניין הזה.
למה אי אפשר לעשות ניסוי? למה אי אפשר לעשות ניסוי לבית על ההחלטה הזאת בעצמה?
אז אני אומר, כי גם שם אני אסביר את מה שהסברתי על דילמות ערך ערך. שהסולם הערכים שאומר כמה חזק אני פועל, כדי להחזיק את המושכות בידיים ולא לשמוט אותם, גם הוא יכול להיבנות לאורך שנים. ואז יכול להיות שגם את ההחלטה הזאת אני לא באמת מקבל עכשיו. אלא קיבלתי
מה... בסדר, אז...
לאורך ההיסטוריה.
אז הבחירה היא בעצם לא נעשית ברגע של המעשה, לפי מה שהרב אומר. הבחירה נעשית ברגע של בניית ה...
כמו בחירה של ערך ערך. כי גם זה בעצם ערך, עד כמה להיאבק על החזקת המושכות. ועכשיו צריך להסתכל בסולם הערכים שלי, מתי הוא נבנה. אוקיי? עוד מישהו?
לפי מה שופטים את האדם?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, יש פה, אתה אומר, זה צד מסוים שהוא לא אחראי עליו, על איזה צד, איזה צד אתה אומר שהוא כן מחזיק את המושכות?
לא, הוא אחראי על הכל.
יש איזה שב שהוא...
הוא אחראי על הכל, מה זאת אומרת? שופטים אותו על הכל. זה שלא החזקת את המושכות, על זה שופטים אותך, שלא החזקת את המושכות.
גם שזה היה כמעט בלתי אפשרי.
לא, אם זה היה בלתי אפשרי, אז לא, דיברנו על זה בתחילת הסדרה.
לא נדבר על הנוס.
לא, אם אתה לא אנוס, אז אתה אחראי. אם אתה אנוס, אז אתה לא אחראי. זהו, אין משחק, הוא דיכוטומי.
לא, זה בינארי לגמרי.
כן. עכשיו, מה זה אנוס? אפשר לדון, איפה עובר הרף בין אנוס ולא אנוס. לא לדון על זה, לא חשוב, אבל איפה שנעביר את הרף, מעליו אתה פטור, מתחתיו אתה לא פטור. לא הכל. אמרתי כבר שגם לפי הליברטן, זה לא אומר שכל פעולה שאותה אנחנו עושים היא פעולה מתוך בחירה. גם הליברטן מסכים שיש דחף שהוא לא בר כיבוש. שבאנם לפעמים עושה פעולה, למרות שהוא לא היה רוצה לעשות אותה, אבל אין לו ברירה. אחז אותו דחף לב בר כיבוש, וזה גם סעיף פטור משפטי, פסיכיאטרי משפטי. בסדר? אוקיי, אני לא יכול להתייחס להודעות בצ'אט במהלך ההרצאה כמעט, ולא יכול, כי זה קוטע את הדיון, אז לכן עלו פה כל מיני הודעות בצ'אט. אני לא יכול תוך כדי ההרצאה להתייחס לזה, כי זה קוטע. אז אם עולה שאלה שהיא חשובה, אז לשאול אותה בפה. אבל גם שם להיזהר, כי בסך הכל אנשים רוצים גם להתקדם, אז לעשות את זה בעדינות. בסדר? אוקיי. אז להתראות, שבת שלום.
שבת שלום, יישר כוח.
תודה רבה, היה ממש מעניין.